כן, רבותיי, לאלה שלא היו אתמול, אנחנו הקיץ נלמד את אין היה, שזה פירוש של הרב קוק, זכר צדיק לברכה, בספר שנקרא אין יעקב. אין יעקב זה ליקוט של האגדות של השס. אתם יודעים שבתורה שבעל פה, בגמרא, יש הצדדים מה שנקרא ההלכתיים, הדברים ההלכתיים, הלכה למעשה, מה צריך לעשות וכו'. אבל יש גם צדדים שיותר נוגעים לצד המחשבתי, לצד הפנימי יותר, שזה אגדות. האגדות בדרך כלל, בתוכן, בתוך האגדות, גנוזות אותם רעיונות, אותם מחשבות, אותם דברים פנימיים שההלכה לא עוסקת בזה בצורה גלויה, אבל האגדות מתרכזות בצד הפנימי, הצד המחשבתי, הנשמתי, נאמר, של התורה שבעל פה. אז מי שלומד את האגדות צריך להבין שגם באגדות, יש פשט של האגדות, שלפעמים זה נראה לנו דברים מאוד משונים, אבל יש עומק בתוך האגדות האלה. והרב זצ"ל, הוא מזכה אותנו, פותח לנו פתח, צוהר, להעמיק באגדות השס, וכאן לומדים יסודות מאוד גדולים, וכללים גדולים בכלל, על תורה, על החיים, על אמונה, על הרבה דברים מתוך הדברים שהרב כותב כאן באין היה. אז ברשותכם, אנחנו התחלנו ללמוד פעם שעברה את המשנה הראשונה במסכת ברכות, ממתי קוראים קריאת שמע בערבית? ממתי, מי יודע? זוכרים? ממתי? יפה מאוד. אתה זוכר את זה מהשיעור הקודם או לפני זה?
אני זוכר את זה שקראנו
בערבית. יש לך זיכרון טוב. זה נכון. אני נוהג תמיד לילד בר מצווה, שמגיע לבר מצווה, לשאול אותו שאלה. מהי המצווה הראשונה שילד בר מצווה מקיים כשהוא מגיע לגיל 13? מצווה הראשונה. הראשונה, הראשונה. מתי הוא נכנס להיות בר מצווה? בבוקר או בערב?
בערב ובבוקר.
מתחיל בערב. אז בערב, המצווה הראשונה שילד בר מצווה, מה הוא מקיים? שמע ישראל. הוא מקיים את התורה שבעל פה. ממתי קוראים קריאת שמע בערבית? אז הוא מקבל, כן, על עצמו עול מלכות שמיים. המצווה הראשונה שילד בישראל, הוא מבין בזה, הוא לא מבין בזה, לא משנה. אבל עצם העובדה שהוא אומר שמע ישראל, השם אלוקינו, השם אחד, זה הוא מקיים את המצווה הראשונה וחייב. והמצווה הראשונה שהתורה שבעל פה, זה בדיוק אותה מצווה שילד יהודי מקיים על עצמו, מקבל על עצמו עול מלכות שמיים על ידי קריאת שמע. אז צריך להבין מה זה שמע ישראל, השם אלוקינו, השם אחד. אני מניח שחלק מכאן הם דתיים או משהו כזה. יש כאן איזה דתי?
מה זה דתי?
דתי זה אדם כזה שמקיים מצוות. הבוקר קראת קריאת שמע? אשריך מה טוב חלקך.
לא, עכשיו תמוד דתי, דתי זה דרך ארץ, תורה
ויראת
שמיים, זה דתי.
יפה מאוד.
הכל יש דתי, תורה, הכל בפנים.
יפה מאוד.
זה דתי, לא הכיפה, זה מספיק.
אתה צודק.
דרך ארץ, תורה ויראת שמיים.
טוב. בכל זאת, המצווה, מה זה העניין של לקבל על עצמו עול מלכות שמיים? מה זה שאתה אומר, שמע ישראל, השם אלוקינו, השם אחד, צריך להבין את התוכן, באופן פשוט, אני לא מדבר כאן. באופן פשוט, כשאדם אומר קריאת שמע, כתוב גם בהלכה, הוא צריך גם להתכוון למה שהוא אומר, לא רק לומר את הדברים, אלא כל אחד לפי הבנתו, לפי מדרגתו, להתכוון לתוכן, למשמעות של אותה אמירה הזאת שנקראת שמע ישראל, השם אלוקינו, השם אחד. אבל באופן פשוט, תרשו לי להסביר את העניין. המילה שמע, דיברנו על זה בשיעור הקודם קצת, זה לא רק עניין לשמוע את הקולות, אלא שמע במובן לקבל. יש דבר שאתה שומע, יש דברים שאתה שומע ואתה מקבל אותם. שמע ישראל, מי זה ישראל? ישראל זה אבא שלנו. אבל ישראל זה גם כל עם ישראל. אנחנו נקראים על שם ישראל. המדרש אומר שיעקב אבינו, כשהוא ראה את הילדים שלו מסוכסכים אחד עם השני והגיעו למצבים עד כדי כאן שרצו להרוג את יוסף הצדיק וכל זה, היה כבר מסתפק. מסתפק, מה קורה כאן? אז הוא אמר, מה, ילדים, אתם מאמינים בקדוש ברוך אומרים, שמע ישראל אבינו. אבל בעצם הקריאה הזאת של הילדים כלפי אבא היא קריאה שלנו. שמע ישראל, כל אחד מאיתנו, האבא שלו זה ישראל, אני בדקתי את זה, זה נכון. אבא של כולנו זה ישראל. יעקב הוא ישראל, האבא של כולנו. אנחנו שמע ישראל, אבא. שמע ישראל מבחינה זאת, אנחנו מקבלים עלינו, אבא, ישראל. שהשם, וצריך להתכוון, כשאומרים את שם השם, צריך להתכוון באופן פשוט, שהוא מהווה את הכל. הוא מקור הכל, מהווה את הכל, נמצא בכל, וכו'. הוא אלוקינו. מה זה אלוקינו? למה לא להגיד אלוקים? למה להגיד אלוקינו? אלוקינו זה להקטין את כל הבורא שהוא כל כך גדול שאלת מחשבה תפיסה בכלל. פתאום אתה אומר, הוא אלוקינו, אלוקינו שלנו, שמי זה שלנו? של דוב ביגון. אל תגזים. הוא אלוקים של כולם. ברוך אתה השם אלוקינו, מלך העולם, הוא מלך העולם. מה זה האלוקינו הזה? למה לקחת את האלוקים ולצמצם אותו ולהקטין אותו כל כך ולשים אותו ושמו את שמי על בני ישראל? רק על בני ישראל. מדוע? למה? אז באמת, בשביל להבין את זה צריך להסביר דברים שכבר למדנו וצריך לשנן ולחזור על זה. כשאנחנו מתייחסים אל הבורא בכלל, צריך להתייחס אליו בשני מימדים. מצד הנסתר ומצד הנגלה. מצד הנסתר אנחנו לא קולטים, לא יכולים, אפילו אם נרצה. כמו שנאמר, לית מחשבה, תפיסה בכלל, אפילו אתה לא יכול, זה דבר אינסופי, בלתי נתפס. הדבר הזה, המהות האלוקית, העצמות האלוקית, או בלשון הזה של עם, של ילדים, משורים, מה זה אלוקים? מדברים על אלוקים, מה זה? מה זה אלוקים? אתה יכול להגיד לו, תשמע, אני לא יודע, לא נורא, מה אתם יכולים להגיד, לא יודע. בצד המהותי, מה זה? המהותי אנחנו לא יודעים. למה לא יודעים? כי אנחנו לא יודעים, יכולים להשיג דברים שלא יכולים להשיג, דיברנו על זה כמה פעמים, אני אשאל אתכם שאלה פשוטה, כבר תבינו שאנחנו כולנו לא יודעים. מה יש בסוף כל המספרים? תתחילו לספור מי אחד, נו. איך אתה יודע? תגיד, אני לא יודע. תגיד, לא נורא. אתה יודע מה יש בסוף המספרים? הנה, הוא לא יודע. זה אני אומר מבחינה מתמטית. מי שקצת חושב, מתבנן, יש דברים שאני יכול להבין, להשיג, יש דברים שלא ניתנים להשגה. דברים פשוטים כאלה. ומה יש מעבר לקוסמוס? לכוכבים, לכל הדברים האלה. מה יש? מי יודע? מישהו כאן יודע? אתה יודע? מה? אה? שוב פעם, אגיד, מה זה אלוקים? תגיד, לא יודע, תגיד. במקום להגיד לא יודע, אתה אומר אלוקים. תגיד, לא יודע, זה לא בושה להגיד לא יודע. אדם צריך להיות כנה, צריך להיות אמיתי. אדם, כשאנחנו מתייחסים אל הקדוש ברוך הוא, אנחנו מתייחסים אליו בשני דברים. א', הדבר הראשון, שבאמת את המהות האלוקית, את העצמות האלוקית, לא תופסים את זה, לא קולטים את זה, ואי אפשר לקלוט את זה. מצד שני, יש דבר שהוא כן נתפס, זה נקרא גליה, סאטים וגליה. הגליה נתפס, אנחנו יכולים לגלות. מה יכולים לגלות מהבורא? אנחנו יכולים לגלות מהבורא את הבריאה, הרי הוא הבורא, וזה הבריאה, זה מה שיכולים לגלות. הבריאה שאנחנו חיים בתוכה, העולם שאנחנו חיים בתוכה. העולם הפיזי שאנחנו חיים בתוכו. הטבע, הבריאה, הקוסמוס, בעלי החיים, הצמחים, האדם, האנושות, ההיסטוריה, כל הדברים האלה זה בריאה אלוקית, יצירה אלוקית. את זה כן יכולים לקלוט. ובין הבלתי נודע ובין הנתגלה לנגד עינינו, יש המחשבה האלוקית או הרצון האלוקי, שהוא סוף מעשה במחשבה תחילה. אנחנו רואים את המעשה, אבל ישנה המחשבה האלוקית או הרצון האלוקי. במחשבה האלוקית והרצון האלוקי יש לנו תפיסה, יש לנו השגה, את זה אפשר לגלות בכל דבר בעולם. מלוא כל הארץ כבודו, כבודו מלא עולם, רצונו של הקדוש ברוך הוא נמצא בכל מקום, הוא מנהיג את הכל, מסדר את הכל. אז יש צד אחד שבלתי נגלה וצד שני הוא כן נגלה, אבל בתוך כל הבריאה הגדולה הזאת שהקדוש ברוך הוא ברא, יש כל מיני אלמנטים, כל מיני דברים שחלק מהם נגלה יותר הבורא וחלק מהם מסתתר יותר, לא נגלה הבורא. למה המשל דומה שנבין כמשל לדבר הזה? יש בטבע חומרים. ישנם חומרים שנקראים בלשון הפיזיקליים מוליכי זרם ולא מוליכי זרם. גומי מוליך זרם, איך אתה יודע? היית חשמלאי פעם?
ניסיתי, לא.
נחושת מוליכה זה? מוליכה זה. זאת אומרת, כל חומר יש לו את הסגולות שלו, בתוך כל הבריאה הזו. אותו דבר, להבדיל כמובן, יש מדרגות בבריאה. יש בבריאה דברים שדרכם מתגלה אור השם. או רצון השם, נאמר ככה. הרצון של הקדוש ברוך הוא. יש כוח. הנה, הבחור הזה מתגלה דרכו הרצון של הקדוש ברוך הוא. איך אני יודע? הוא עשה מעשה טוב. הוא ידע שאני רוצה לברך ברכת שהכל נהיה בדברו. אז הוא הביא קוסטי. עשית מעשה טוב. מתגלה ניצוץ. מהרצון הטוב של הקדוש ברוך הוא. אבל בתוך כל הבריאה עצמה ישנו מה שנקרא העם היהודי, עם ישראל. עם ישראל זה עם סגולה, אנחנו אומרים. מה זה עם סגולה? סגולה של העם היהודי, שדרכנו מתגלה בגדול הרצון של הקדוש ברוך הוא. אור השם מתגלה דרכנו. למה תשאלו אותי? לא יודע. מה אכפת לי? נולד תינוק, יש לו נשמה טובה. התינוק יודע למה יש לו נשמה טובה, הוא לא יודע. לא בחרנו להיות עם נשמה טובה. נולדנו עם נשמה טובה, כי הוא מה? שבחר בנו מכל העמים. שהקדוש ברוך הוא סידר את העולם, הוא סידר בתוך העולם את המין האנושי, ובתוך המין האנושי הוא סידר עם כזה שקוראים לו עם היהודי, שיש לו נשמה טובה, שדרכו מתגלה אור השם. זה נקרא אלוקינו. נחזור לשמה ישראל, השם. אלוקינו, דרכנו מתגלה אור השם בגדול לעולם כולו. זה העניין. אז אומרים, כאילו הילדים אומרים לאבא שלהם, אבא, אנחנו מאמינים בשם, אנחנו מאמינים שדרכנו מתגלה אור השם. שמה ישראל, השם, אלוקינו, שלנו. מה יהיה עם העולם? תשאלו אותי. השם אחד. אומר רש"י, דיברנו בשיעור הקודם, לעתיד לבוא, כל האנושות כולם, ביום ההוא יהיה השם אחד, ושמו אחד, כולם יכירו דרכנו, שאור השם יהיה בכל העולם כולו. זה נקרא, יהודי אומר פעמיים ביום, בבוקר, ואומר את זה בערב, שמה ישראל, וחז"ל אומרים, מקבל על עצמו עול מלכות שמיים. זה הקריאה הזו. מה זה מקבל על עצמו עול מלכות שמיים? אתה לא חי סתם בעולם. נדמה לך שאתה חי סתם בעולם. אתה חי בעולמו של הקדוש ברוך הוא. ולא רק שאתה חי בעולמו של הקדוש ברוך הוא, יש לך תפקיד בעולם. דרך אגב, אני גם בדקתי את זה, באינטרנט. כל אחד מאיתנו יש לו תפקיד בעולם. והתפקיד שלנו בעולם כאדם, אני אומר, באדם, בשור האדם, זה לא משנה. הוא תפקיד מרכזי. האדם כאדם, המין האנושי בכללותו, אבל כל אדם בתוך המין האנושי, הוא ייצור שהוא משפיע בעולם, בכל העולמות כולם. העולמות הפיזיים, אבל לא פחות מזה, בעולמות הרוחניים. האדם משפיע. אדם מאיר, אדם מואר, אדם מאיר, אדם פועל משהו. המהות של האדם שהוא פועל, לא רק נפעל. זה מהות האדם. בתוך המין האנושי יש העם היהודי, שאנחנו חלק ממנו, שיש לו השפעה יתרה, השפעה גדולה מאוד בתוך כל הבריאה, בתוך כל ההוויה שנמצאת בעולם. אז זה הקבלת עול מלכות שמיים. אתה מקבל על עצמך, אתה מקבל אותך שיש לך ערך, יש לך תפקיד. אתה עושה את רצון הבורא ואתה משפיע בשמיים. השמיים זה בכל העולמות. לא רק העולם הפיזי, אלא בכל העולם הזה, עולם הבא. יש אין סוף של עולמות. אתה משפיע איך? על ידי המחשבות שלך, הדיבורים שלך, המעשים שלך. יש לך ערך, יש לך חשיבות, יש לך תפקיד בעולם. אנחנו דיברנו על זה בזמן חורף, על המושג אבם. מה זה אבם, מי יודע, בראשי תיבות? עצם? ראית פעם אבם? מישהו ראה כאן אבם, עצם בלתי מזוהה? לא ראיתם אף פעם אבם. מישהו הרגיש את עצמו פעם אבם? עצם בלתי מזוהה. מה זה עצם בלתי מזוהה? אתה לא מזוהה. אתה עושים אותך, מה אתה עושה כאן? לא יודע. מה התפקיד שלך? לא יודע. עצם בלתי מזוהה. היום יש הרבה אבטלה, אני לא יודע אם שמעתם. זה אחד הדברים הנוראים שיכולים לקרוא לאדם מובטל, שהוא לא יודע מה לעשות עם עצמו. הוא בלתי מזוהה, אין לו תפקיד. אני לא יודע, זה הרגשה נוראה, אבל כשאדם קם בבוקר, הוא לא יודע מה, הוא עצם בלתי מזוהה. אבל כשיש לו עבודה, והוא מסודר וכל זה, הוא יודע שמה הוא קם, הוא מזוהה. הוא מזהה את עצמו, ומזוהה בתוך המערכת שהוא חי בה, אם זה בעבודה, או בחברה, או במשפחה, או בכל דבר אחר. זה נקרא הבא, מושג הבא. אנחנו, יש לנו תפקיד, אנחנו עצם מזוהה, זה נקרא זהות. מזהות את עצמנו, ככלל, כאומה, וגם כפרט בתוך כל האומה. מה התפקיד שלנו? להיות אנשים טובים. זה התפקיד שלנו. שעל ידי זה שאתה בן אדם טוב, על ידך מתגלה אור השם בעולם. כתוב על האדם שהוא מבחינת נר, כי נר השם נשמת אדם. אז כמה שאתה עושה יותר טוב, זה קבלת עול מלכות שמיים. קבלת עול מלכות שמיים זה לא רק משהו פילוסופי. קבלת עול מלכות שמיים, אני מקבל על עצמי להאיר את העולם. אני מקבל על עצמי להביא את אור השם בעולם, על ידי שאני עושה את רצון הבורא. אם ביחסים בין אדם למקום, יחסים בין אדם לחברו, על ידי זה מואר כל העולם. כל זה נקרא קבלת עול מלכות שמיים. זה מובן הדבר. עד לכאן זה רק מבוא למה אנחנו הולכים ללמוד. בבקשה, אנחנו נפתח עוד פעם. אמרנו המשנה הראשונה, ואני ברשותכם אקרא אותה. ממתי קוראים את שמה בערבין? משעה שהכהנים נכנסים לאכול בתרומתם. תפתחו כולם בדף ב', כן. אז הרב מסביר מה זה הקריאת שמה הזאת. קריאת שמה של ערבית ושל שחרית, למה שתי קריאות כאלה? מורים על שני מיני הקריאה בשם השם המוטלת על ישראל. המוטלת על ישראל. הקדוש ברוך הוא מתים עלינו משימה. מה המשימה שלנו? לקרוא בשם השם. עכשיו, איך קוראים בשם השם? לא שאתה צועק, יש אלוקים, קוראים בשם השם. לא. אתה קורא בשם השם לדוגמה אישית. זה קריאה בשם השם. הראשון שקרא בשם השם בגדול זה היה אברהם אבינו. אברהם אבינו ויקרא שם בשם השם כל עולם. איך הוא קרא בשם השם כל עולם? כתוב עליו, והייתה אשל בבאר שמה, ככה כתוב, נתה אשל. אומר רש"י, וחז"ל מביא את זה מתוך חז"ל כמובן, אשל, מה זה? אומרים, הוא בנה שמה אוהל גדול, שיקבל אורחים, קבלת אורחים. יש מי שאומר שהוא נתה שמה פרדס גדול עם פירות, טעימים כאלה ואחרים, גם כן לקבל אורחים ולכבד אותם באותם הפירות. והייתה בבאר שבע, אשל עד היום, נדמה לי שבבאר שבע יש מלון, נקרא אשל, יש גם באר שבעי במקרה? כן, יש שם משהו בבית מלון אשל.
אשל הנשיא שם.
אשל הנשיא? יש אשל הנשיא, אבל היה פעם בית מלון, אולי כבר נסגר בית מלון הזה, אני זוכר.
יש בית סוהר בשם אשל.
יש בית סוהר אשל. זה גם מלון. אבל כל זה השם האשל הזה. זה רעיון טוב. הרבה אנשים חוזרים בתשובה על ידי בית סוהר.
זה גם אתנובה
אשל,
הרב. זה
גם אתנובה אשל. ויבקו. אכילה, שתייה, לוויה, ככה אומרים. אשל ראשי תיבות, אכילה, שתייה, שבא לך אורח, תן לו לאכול ולשתות, ללוות אותו, לוויה. ללוות אותו. זה המצווה של הכנסת אורחים. היא בנויה על אשל. בכל זאת, ויקרא שם בשם השם כל עולם. אומרים חז"ל, איך הוא קרא בשם השם כל עולם? והוא מכניס אורחים, וכשהאורחים היו גומרים לאכול, אז הם רצו ללכת ולהגיד לו תודה. אמרו, תודה רבה על האוכל, הכל, אמרו רבים. אמר, אתם אומרים לי תודה? לא, תגידו למי שבאמת צריך להגיד תודה. שאלו אותו למי? הצביע על השמיים. תסתכלו, לא ראו שום דבר. אמרו, מי זה שם? אתם לא יודעים. בואו אני אגיד לכם באמת למי צריך להגיד תודה. התחילו לשוחח ביניהם, לדבר ביניהם, החזיר אותם בתשובה. זאת אומרת, הוא קרא בשם השם, לא על ידי דיבורים, על ידי דוגמה אישית, על ידי חסד, חסד לאברהם. כשהוא עשה חסד, אז האנשים אמרו, יש טוב בעולם. הם חיו בעולם רע. בעולם של חוסר חסד וכל הדברים. פתאום גילוי אדם כזה שהוא מכניס אותם בלי חשבונם בכלל, בואו תאכלו. רגע, מה? תשלם? לא, 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 תאכלו מה שאתם רוצים. שאלו האנשים את עצמם בליבן, למה זה? איפה זה נבע? אנחנו מכירים עולם לגמרי אחר. עולם של רוע. אמרו, לא, לא, אתם. ולאט לאט הוא גילה לכם, על ידי הדוגמה האישית שלו, על ידי הכנסות האורחים שלו, הוא גילה להם שיש טוב בעולם. אבל הטוב לא מתחיל מאברהם אבינו. הטוב מתחיל משאברהם אבינו עושה את רצון השם. ועל ידי זה מתגלה אור השם בעולם. זה חובה המוטלת עלינו, זה מה שהרב אומר. חובה המוטלת, לקרוא בשם השם. מה זה לקרוא בשם השם? לגלות את הטוב של אלוקים בעולם על ידי ההתנהגות שלנו. על ידי ההתנהגות שלך אתה מגלה, או לא מגלה, אתה יכול גם להסתיר. מחשבה טובה, אור בעולם. מחשבה רעה, חושך בעולם. ככה. זה לא רק עניין פיזי. גם, כל אחד יכול גם לחוש את זה, לחיות את זה בליבו. הוא חושב מחשבות רעות, הוא רואה חושך. פיזית, רוחנית, לא פיזית, כן. הוא חושב מחשבות טובות, זה כל התורה על רגל אחד, וזה מוטל על עם ישראל. זה מה שהרב אומר כאן. הרב אומר, שתי סוגי קריאות בשם השם מוטלות על עם ישראל. מה הם שני הסוגים האלה? נראה את זה בהמשך. בסדר? בוא נראה. קריאת שמע, כן, אנו צריכים לקבל עול מלכות שמיים על עצמנו, דהיינו להבין שאנחנו חיים בעולמו של הקדוש ברוך הוא, ותפקידנו בעולם הזה לגלות את הקדוש ברוך הוא, לגלות את הרצון הטוב של הקדוש ברוך הוא. נשמע דוגמה אישית, לקדש שם שמיים בעולמו של הקדוש ברוך הוא. ולפעול גם כן בקריאת שם השם האחד שלנו, המיוחד לעם ישראל, שסוף כל סוף יכירו וידעו כל יושבי תבל, דיינו כל האנושות כולה, כי השם אלוקי ישראל, שמתגלה דרך ישראל, מלך ומלכותו בכל משל. דווקא השם אלוקי ישראל מלך ומלכותו בכל משלה. טוב, עד לכאן, זה המשימה ההיסטורית שלנו, הלאומית שלנו. אנחנו באים לגלות את שם השם. אני נהג לספר שפעם לשני שנים היה כאן אדם אחד מיפן, בחורצ'יק, צעיר מיפן, יפני, יפני, אורגינלי. והוא בא לכאן למכון מאיר, הוא רצה להתגייר, בא למטרה להתגייר. אבל הוא ידע רק יפנית, ואני לא יודע יפנית. הוא לא ידע אנגלית, אני גם בקושי מבין משהו באנגלית. רק יפנית. הוא נחת כאן בארץ ישראל, הוא בא לכאן ואומר, אני רוצה להתגייר. איך הוא אומר? הוא לא יודע לדבר, רק יפנית. אז הוא היה כותב לי מכתבים. הוא בא ללמוד כאן באולפן בעברית, אני המלצתי לו שילמד כאן באולפן בעברית, והוא היה כותב לי מכתבים בשפה עילגת. איך הוא היה כותב את המכתבים? היה לו תנ"ך, בתנ"ך היה כתוב מצד אחד ביפנית, מצד שני מתורגם לעברית. זאת אומרת, עברית מתורגם ליפנית, סליחה. התנ"ך העברי היה מתורגם ליפנית. אז הוא היה מחפש את המילים, הוא היה כותב. אז הוא כתב לי ככה, תראה. הוא בחור בין 24, 25, מה בחור צעיר. המקצוע שלו הוא היה הנדסאי, זה המקצוע שלו. אז הוא אומר, הוא כותב לי, אני מאמין שהאלוקים של היהודים זה האלוקים של העולם. ככה הוא כותב לי. מה שהרב קוק כותב, איפה הוא למד? אני לא יודע, הוא ככה אומר. במשך הזמן פיתחנו איזשהו דיאלוג, הסביר לי שהוא היה בנצרות והיה בבודיזם והיה בזה, היה בכל מיני... והגיע למסקנה שהאמת של אלוקים מתגלה דרך העם היהודי, דרך התורה של היהודים. והוא אומר לי ככה, הוא כותב לי, אם תקבלו אותי לגיור, טוב. אם לא תקבלו אותי לגיור, אני מוכן להיות העבד שלכם. ככה הוא כותב. בשפה שלו, להיות עבד שלכם. מעניין. כל התורה על רגל אחד. בסוף הוא לא התגייר לצערי הרב. הסיבה, כי אבא שלו היה עשיר מאוד, והיפנים כנראה, הוא לפחות היה ממושמע מאוד, אבא שלו נתן לו 10,000 דולר. אמר לו, קח 10,000 דולר, עם כל השיגונות שלך, אתה רוצה להיות יהודי, סע לארץ ישראל, אם אתה מצליח ב-10,000 דולר, לממן את המלון ואת כל הדברים האלה, להתגייר, טוב, אם לא, אתה חוזר הביתה. נגמר לו הכסף, חזר הביתה. לא הצליח. אבל הוא מבטא, היפני הזה, ביטא מה שהרב כותב כאן. הוא אומר, האמונה שלנו זה לא רק בשבילנו, זה בשביל האנושות כולה. בשביל העולם כולו, שזה יש את האמונה שלנו. זה כבר אברהם אבינו. אברהם אבינו היו לו שני שלבים בחייו. שלב הראשון קראו לו אברהם, ושלב השני קראו לו אברהם, עם אי, הוסיפו אי. אז כתוב בתורה, למה אברהם? אברהם זה אב לארם. ארם זה משהו מצומצם, משהו קטן. בשלב השני, אברהם, אב המון גויים. האבא, אבא רוחני, של כל האנושות כולה, זה אברהם אבינו. האבא הוא מבחינת משפיע, המלמד, הוא משפיע על כל האנושות כולה. כל ההיסטוריה של העם היהודי מראשית ועד אחרית היא גלומה בשני השמות האלה. בהתחלה אברהם, בסוף אברהם. אז זה מה שאומר, קריאת שמה של שחרית, ערבית קודם כל, היא מבחינת אברהם, מבחינת כלפי עצמנו. אתה רוצה להשפיע על מישהו, אתה בעצמך צריך להיות שלם. אתה לא יכול להשפיע אם אתה בעצמך לא בסדר. קשוט עצמך, אחר כך קשוט אחרים. קודם כל תהיה אתה אמיתי, אחר כך תוכל להעביר את הדברים אחרי לאחרים. ככה העם היהודי. קריאת שמה של ערבי, זה לבנות את העם היהודי מבית, מבפנים. קריאת שמה של שחרית, זה להשפיע על כל האנושות כולה. ומה הסיבה, מה הטעם לדבר הזה? ערב, לילה, זה מצב לא סימפטי, לא טוב. לכן חז"ל אומרים, הגלות משולה ללילה. הגאולה משולה ליום. כשאנחנו בגלות, ואנחנו לא במצב הלא טבעי שלנו, הלא מתאים לנו, אז אנחנו בונים את עצמנו, רק את עצמנו. אדרבה, זה חילול השם גדול, שהעם היהודי בגלות הוא נראה מושפל ועלוב, כמו שהיינו בשואה, בגלות, כל מה שעברנו. לך תשפיע כשאתה במחנה ריכוז. לך תשפיע, מה תשפיע? אדרבה, חילול השם גדול. אבל כשבאנו לארץ ישראל, ואיפה אנחנו עכשיו, באיזה ארץ? איך קוראים לארץ הזה?
ישראל.
אה? אתה בטוח? כן, הוא אומר בוודאות כזה. אז אנחנו חוזרים אל עצמנו. אם מקודם היינו כמו עץ בשלכת, בלי עלים, בלי פירות, בלי שום דבר, כמו מתים, היום אנחנו מלבלבים, ברוך השם. היום כבר רואים, לא רואים את הפירות ובמלואה וכל זה, אבל כבר רואים משהו. יש כבר עלים, יש כבר פרחים אפילו. יש איזו התחלה של התחדשות, מבחינה לאומית. ובסוף גם היו פירות, והפירות האלה, מי יאכל אותם? האנושות כולה תאכל את הפירות האלה. זה תמצית ההיסטוריה של עם ישראל. וזה כנגד קריאת שמע של שחרית, כנגד הגאולה, כן, שחרית היא מרמדת לנו על הגאולה. זה מובן הרעיון הזה. אבל תעשו איתי חסד, אתם רוצים לעשות איתי חסד, כמו אברהם אבינו, תשאלו אותי שאלות. אחרת אני מכיר את הדקלומים האלה כבר בעל פה. יש שאלות? שאלו. לא, באמת. איזה שאלה? משהו או ככה? או, יישר כוח. אפשר ללחוץ לך את היד?
אז לכאורה, העם היהודי צריך לחזור מהגולה לארץ ישראל, שכולו בנוי, מתוקן, מיוסד היטב, מגיע לארץ, מונה מדינה וזהו, משיח מגיע, והייתה גלות כל כך ארוכה, למה זה לבנות את עצמו מבפנים?
אתה צודק, זה נכון. אני לא יודע, היית פעם חקלאי? לא.
לא, שותה בגינה.
בגינה זה גם טוב. תראה, מה שקרה בעם ישראל זה מה שקורה בזרע שאתה שם אותו באדמה, בגלות הכוונה. הזרע שאתה שם אותו באדמה, לכאורה אתה עושה דבר הפוך לגמרי. אתה לוקח דבר ואתה גורם לו להירכב. באדמה הוא נרכב, הוא שום דבר. אבל זה באופן חיצוני. אבל מי שפעם גידל עגבניות מזרעים או משהו כזה, מה הוא יגיד לך? חביבי זה רק כלפי חוץ ככה. אבל באמת כל הנבטים יוצאים מהריקבון הזה. כן, אתה היית חקלאי, נכון?
שקלה. זרע בלי חושר, כאילו הגלות בלי חושר.
כן.
זרע בלי חושר,
הוא לא נובט. הוא לא נובט, אפילו יותר יש לי ראייה, חקלאי ותיק. שעסק בערבה ובחקלאות. הבנת? עם ישראל בגלות ובחושך, באדמה, בזה. וזה טעות, במצבים כאלה מתרקמים דברים שאנחנו לא חשים בהם, אבל מתרקמים דברים. אתן רק דוגמה אחת. עם ישראל בגלות סבל, סבל גדול מאוד, אין ספק. אבל הסבל לא הולך לאיבוד. יצא לך פעם לסבול בחיים שלך?
לא יותר
מדי. לא יותר מדי, זה צדיק. אנשים חושבים שסבל זה סתם ככה, זה לא נכון. סבל זה חלק מתהליך שיש בו חיוב. לאו דווקא שלילה. הצער, הירידה היא לצורך עלייה. העובדה שאלפיים שנה אנחנו סבלנו, אבל נשארנו נאמנים, הדברים האלה עומדים לזכות הדור שלנו. מה זכינו הדור שלנו? אלא העובדה שכל הצרות וכל הסבל וכל מה שאנחנו עברנו, כל הדברים האלה זה לא היה מקרה, זה היה חלק מתהליך שהוכיח בצורה מופלאה את הנאמנות שלנו לבורא גם כשלא טוב לנו. זה כמו זוג במשפחה שהם שומרים נאמנות גם כשיש משבר. או, זה דבר גדול. לא רק שמלקקים דבר שומרים נאמנות, אלא גם שאוכלים מרור שומרים נאמנות. ואנחנו, עם ישראל זה הקלה, זה כמו אנחנו הקדוש ברוך הוא בא אלינו ואנחנו ואלפיים שנה אנחנו סבלנו כל כך והיינו בחושך, היינו באדמה וכל זה. עכשיו אתה שואל אותנו, קרה משהו במשך השנים האלה? ודאי וודאי. אין לך גיבוש יותר גדול מזה. ואנחנו, הדור שלנו, או הגרעין הקשה של העם היהודי, כמו אותו זרע שהחלק גדול נרקב, אבל הגרעין החי, הוא חי וקיים, הוא נובט וצומח וגדל. עצר משורשיו יפרה, ברוך השם. הנה אנחנו כאן. אתה מבין? לכן אנחנו באים לכאן מתוך שעברנו את מה שעברנו שעומד לזכותנו. לא, לא. ואתה ואני וכולנו בעצם רוכבים על הסבל של כל הדורות. תודה רבה הדורות הקודמים. כן. והדורות שיבואו אחרינו על הסבל שלנו. ככה זה, ככה הקדוש ברוך הוא בא. בונה עולמות ומחריבן, בונה עולמות ומחריבן. לכאורה זרע באדמה זה חורבן. אבל מתוך הזרע הזה הולך וצומח הבניין. זה מובן אדמה. גם הדור שלנו הוא דור מעבר, אני מוכרח לומר. אחרי 2000 שנה, בסך הכל 61 שנה להקמת מדינת ישראל. אם ניקח את הפרופורציה בין 2000 שנה ל-61 שנה, איזה אחוז זה מה-2000? יש כאן מישהו עם ראש מתמטי?
5%, קצת יותר, 3.
אה? פרומיל!
פרומיל!
פרומיל, מה זה? אנחנו רק בפרומיל. וידוע הכלל בחיים, בכלל, כל מעבר, יש לו את הלוז שלו, את לוח הזמנים שלו. אתה עובר נאמר, מילדות לבגרות. אז יש גיל הנעורים. כמה זה גיל הנעורים? מגיל 17 או טיפש 16 נאמר, ועד גיל, יש כאן כבר מישהו עבר את הגיל הזה? עד גיל 20, 21, 22, אולי יותר, יש כאלה שנשארים במעבר בין, או מגיל בגרות לזקנה. כמה זה מגיל בגרות לזקנה? 10 שנים. בין 60 לזקנה, בין 70 לשיבה, ככה כתוב, נכון? אז יש, ואנחנו במעבר, אנחנו בהתחלת המעבר בין הגלות לגאולה. רק צריך אורך רוח וסבלנות. עוד 100 שנה אנחנו לא נראה כמו היום. אפילו עוד 50 שנה לא נראה כמו היום. אפילו מחר לא נראה כמו היום. מהרבה מאוד בחינות. לכן אנחנו צריכים להיות בעלי סבלנות. לדעת מצמיח ישועות. הישועה היא לא זבנג וגמרנו. זה מצמיח, צומחת. היא צומחת בקצב שלה, בהדרגה שלה. ואין ספק שמה שאתה שואל שאלה, איך נראה בעוד... אז נראה את השלמות. בעוד כמה דורות נראה את השלמות. אולי בדור הבא נראה יותר שלמות מה שראינו בדור שלנו, בדור הקודם. זה מובן. כן, בבקשה.
להוסיף על דבר הרב זה שדיברת במונח של רקב ובזרעים, אבל בפועל מה שבעצם קרה ממה שאני יודע זה שלמשל בגלות בבל חזרו לפה רק 40,000 בבניין שני, ואתם עוד מיליונים שאמורים להישאר. זאת אומרת, מ-40 אלף אלה מיליונים של היום, ובמהלך השנים גם כן מהם ירדו מכמות היהודים הפוטנציאלית בעצם. במצרים יצאנו חמושים לדעת חלק מהפוסקים דרך 50.
יפה מאוד, יפה.
וחלק מהפוסקים דרך 1/50. ואנחנו אומרים באמת לצאת מספר גבוה במיוחד. יצאנו באמת מהגרעין באמת קשה, ולא רק מבחינת הכמות, אלא גם מבחינת האיכות, כי ב-2000 שנה, ובבניין בית שני, שזה פחות קדושה, נוספו לנו יצירות מופלאות, כמו הרמב״ם, הראשי, המשניות שחיברו,
אתה יודע, אתה יכול פה להיות מרצה כאן.
לא, לא.
זה נפלא, זה רעיון נפלא.
יש
לנו
גם באיכות וגם בכמות, בזכות שני הדברים הגדולים האלה.
נכון, אתה צודק. נכון. הגרעין הקשה, נאמר, כל גלות, הקליפה, אם ניקח את עם ישראל כגרעין וקליפה, נאמר, אז יש פירות שהגרעין הוא קטן והקליפה היא גדולה. ביציאת מצרים, 1/50. 1/500, יש כל מיני. היתר פשוט על זה. ניקח את הדור הזה שלנו. שליש מהעם היהודי נרצח לפני דור בסך הכל. שליש מהעם היהודי. אני לא מתייחס לנסיבות או לסיבות, אבל אני מדבר לעובדות, עובדות. אז הנה, בזמן התחייה, אם התחייה היא משולה לנביטה, לצמיחה, להתחלה של משהו, בתקופה הזאת של הצמיחה והגדילה, אז כבר שליש מהעם היהודי נרצח תוך כדי כמה שנים. ולא רק זה, היום רוב העם היהודי לצערני הרב בהתבוללות, תהליך התבוללות ממשית של נישואי תערובת, ודברים כאלה, שבעוד דור, שני דורות, שלושה דורות, בכל הדעות, אלה שנשארו בגלות, אם לא יעלו לארץ, מה יישאר מהם? יישאר, מעטי מעט יישארו יהודים. אז זה גם שואה, זה שואה מסוג אחר, מבחינה הזאת שהם מתבוללים בתוך ההם. וכל זה, זה לא מקרה הדבר הזה. הכל זה חלק מתהליך של צמיחה. ובמקביל, מיליוני יהודים כאן בארץ ישראל, הולכים וגדלים, הולכים וגדלים, והגלות הולכת ונמסה, פשוט הולכת ונגמרת, ממש לנגד עינינו. גם אלה שנשארו, הולכת ונגמרת. והסוף יהיה של כל הסיפור הזה, מה יהיה? כל עם ישראל, איפה הוא יהיה? בארץ ישראל. ואז גם השינויים הרוחניים, הערכיים, האיכותיים, הם התגלו בגדול. התחדש הנבואה, רוח הקודש, וחדש ימינו כקדם. כל הדברים האלה התקיימו כאן בזה התהליך, שאנחנו נמצאים בעיצומו, אפילו אולי בתחילתו של אותו תהליך. הרב ציודה, זכר צדיק לברכה, אומר שאם רוב העם היהודי יהיה בארץ, ורוב העם היהודי היום זה לא רחוק, כי היום יש למעלה מ5.5 מיליון יהודים בארץ, ורוב העם היהודי זה קצת למעלה מ6 מיליון. אם יש, נאמר, 13 מיליון יהודים בארץ, שחלק מהם דרך אגב בגלות בכלל מתבוללים, אז אפשר להגיד שרוב העם כמעט אותו בארץ. אז הוא אומר, הכמות תיצור איכות. זאת אומרת, העובדה שיהיה כאן רוב יהודים בארץ, זה יחולל שינוי רוחני גדול בעם ישראל. זה כמו ילד שהוא גדל פיזית, השכל שלו מתגלה. כמה שהוא גדל יותר, יכול ללמוד יותר, להבין יותר, לקרוא, לכתוב, בעצם. אותו דבר גם עם ישראל. אתה צודק 100%. יישר כוח. בוא נחזור לעניין שלנו. אם כן, קריאת שמה של ערבית זה כנגד הגלות, וקריאת שמה של שחרית זה כנגד הגאולה. כן, בוא נראה את זה בתוך. כי השם אלוקי ישראל מלך ומלכותו בכל משל. והנה, בגלות הדומה לערב, עיקר פעולתנו הוא רק בנוגע לעצמנו. זה מה שנקרא להתכנס. יש מצבים שהאדם מתכנס לתוך עצמו, בונה את עצמו, כביכול מנתק את עצמו מהסביבה, מהעולם, אבל זהו שלב הבנייה. אדם בלילה מתכנס לתוך ביתו, הולך לישון, הולך לנוע, ואז חלה הבנייה העצמית כביכול. אנחנו מתנתקים מן העולם בלילה, אנחנו זה. טוב, סתם אדם בדיכאון או משהו כזה, מה קורה לו? מתכנס לתוך עצמו. הוא מתנתק מהסביבה, מנטלית הוא מתנתק מהסביבה. אז הוא מכונס בתוך עצמו, רק חושב על עצמו וכל הדברים. זה הגלות. הגלות, אנחנו רק עם עצמנו. כדי לעמוד בפני הגלים העוברים עלינו בגלות, בעוז שם השם התכנסנו אל עצמנו. כן, אנחנו במגננה, בגלות אנחנו במגננה. אנחנו שומרים על עצמנו. על כן, בלילה שייך אמונה. אנחנו אומרים את זה במזמור של יום השבת, להגיד בבוקר חסדך ואמונתך בלילות. אתה חי מתוך אמונה. במצב של חושך צריך הרבה אמונה. אמונה, אופטימיות. אדם שהוא בחושך חייב לצוף. איך הוא יצוף? יסתכל קדימה. יש לו עתיד שהוא יצא מתוך החושך. מתוך המציאות הזאת. אז זה להגיד בבוקר חסדך ואמונתך, מתי? בלילות. מה שהחזיק אותנו בגלות במשך 2000 שנה, זה האמונה. איך גומרים את האגדה של ליל הסדר עכשיו עשינו פסח? שנה הבאה איפה? בירושלים איזה? אני רואה שאתה יודע, הבנויה. מי אמר את זה בשנה הבאה בירושלים הבנויה? יהודים באינקוויזיציה, במחנות, בחושך, אמרו איפה ירושלים, איפה הבנויה? אבל הם אמרו את זה, האמינו בזה. ותחזנה עינינו בשובך לציון ברחמים, כל יום מתפללים, אבל מאמינים שמה? שבסוף נגיע לציון, נגיע לירושלים, נגיע להגיד בבוקר חסדך ואמונתך בלילות. בלילות אנחנו אומרים חיים מאמונה. בבוקר, עכשיו, אנחנו באיזה עיר אנחנו עכשיו? איך קוראים לעיר הזאת? אתם לא יודעים. איך קוראים לעיר הזאת? איך אתה יודע? איך אתה יודע? להגיד בבוקר חסדך, אנחנו בבוקר. מה צריך להגיד? תודה, תגיד תודה. תודה שאתה כאן ולא במרתפים של האינקוויזיציה. צריך להגיד תודה. אנחנו נוהגים להגיד שמי שלא היה באושוויץ לא ידע מה זה ירושלים. רק מי שהיה באושוויץ מבין מה זה להיות בארץ ישראל. עם חופשי בארצו, כן. אז זה להגיד בבוקר חסדך. היום אנחנו מצווים להגיד מה? חסדך, להגיד תודה רבה לחסד שהוא גמל את הדור שלנו, את המציאות שלנו, שאנחנו בירושלים. אז תגידו לי, למה לא אומרים את זה? תגידו לי. שלא, למה אתם לא שואלים? למה אנשים לא רוקדים ברחובות? למה הם לא שמחים? למה הם עצובים? נו, תשאלו, נו. שואל אותי, אני שואל אותך. עדיין לא גאולה שלמה, יפה מאוד. אנחנו בדרך. אבל צריך בשביל להיות שמח, אתה צריך שיהיה לך עין טובה. אתה צריך לראות את המציאות בעין טובה, לראות את הטוב. אבל אם אתה מסתכל על המציאות שהיא באמת מורכבת, ואתה לא רואה את הטוב שבמציאות, למה שתהיה שמח? ודאי, תהיה עצוב. כן? אדם צריך לחפש את הטוב, העין הטובה של אברהם אבינו. מחפש רק את הטוב, גם בלא טוב מחפש את הטוב. אז בשביל להיות שמח היום, אתה צריך לראות את המציאות בצורה נכונה. לא בצורה של לחפש את הקלקולים. קלקולים יש בכל מקום. לחפש את הטוב, את החלק המלא שבמציאות שלנו, שבקוסט שלנו, נאמר ככה. אבל באמת, תהיה שמח. אבל אם אתה, זה מזכיר לי, נדמה לי, רב אריה לוין פעם, נוסע במונית, והיה שם בור בכביש. על המונית נכנסה בבור וקפצה וזה. אז הנהג דיבר לא יפה, אומר, איזה כבישים, מה, אז רב אריה לוין אמר לו, תהיה שמח. מה זה מה? אנחנו נוסעים בירושלים. מה זה כבישים בירושלים? תראה את הטוב. פתאום הנהג לא הבין מה אומר. לא שמת לב שאנחנו בירושלים? מישהו כאן נסע כאן בכביש בגין בירושלים? יצא לכם פעם לנסוע? אף אחד לא נסע ב... יש כאן ירושלמי? היית בבגין? היית מבסוט? למה? איפה הכביש הזה? באיזה עיר? מבסוט. אתה יודע מה זה לנסוע בירושלים? רבי יהודה הלוי היה אומר, אילו אני אזכה להגיע לירושלים, להתפלש בחורבות ירושלים, באפר של ירושלים. איזה תודה אני אגיד לקדוש ברוך הוא. ואנחנו נוסעים בבגין, איזה עיר, בלי עין הרע, הולכת ונבנית. ככה אתה מסתכל על המציאות, לראות את הבנייה של ירושלים, וירושלים שלמטה, במקביל נבנית ירושלים שלמעלה. כל בית שנבנה כאן, יותר ירושלים השמימית הולכת ונבנית. כל העולמות הולכים ונבנים כאן. אלא מה, אנחנו פועלי בניין. אני לא יודע מישהו פעם עבד בבניין כאן. לא עבדתם בבניין. אני הייתי פעם פועל בניין. כשהייתי בגיל 17 או משהו כזה, רציתי שעון. באתי להורים שלי, אמרו, אתה רוצה שעון? לך תעבור. קבל שעון, קנה שעון. אז מה, איפה אני אעבוד? הוא אומר, תחפש עבודה. ראיתי שם בניין, בונים איזה בניין. אז הייתי בבת-ין, זה אני זוכר. באתי לעזוב, החיי שם, הקבלן, אפשר לעבוד? הוא אומר, כן. בסדר? מה אני צריך לעשות? אתה צריך להרים בלוקים מהקומה התחתונה עד לקומה הרביעית. וואי. כל היום אני מרים בלוקים. אחרי יום עבודה, זה היה לי כל כך קשה. ברוך הבא, ידידיה. כשעבדתי שם בבלוקים האלה להרים אותם, לא חשבתי הרבה. אנחנו פועלי בניין. אנחנו לא רואים את הערך, לא רואים את הטוב. הכי הרבה מחפשים את המשכורת בסוף היום לדברים האלה. אבל לא רואים את העובדה שבונים את המולדת, בונים את ירושלים, כל הדברים. לכן אנחנו צריכים להיות שמחים באמת בעניין ירושלים. לא יודע מה החלופה. החלופה היא בגלות. החלופה היא נוראה, איומה ונוראה. על זה צריך לשמוח, על העניין הזה. כן? ברוך השם שאנחנו זוכים למה שזוכים. להגיד בבוקר...
חסדיך.
חסדיך, יפה מאוד. מתי זה בוקר?
שעה.
עכשיו זה בוקר?
צהריים טובים.
צהריים. בוקר. עכשיו צהריים. מבחינה לאומית עכשיו זה בוקר. אנחנו בבוקר מבחינה לאומית. כך היא גאולתם של ישראל. קימה, קימה. על אופי שחר. ברוך השם. זוכים למה שזוכים. טוב, אז אנחנו אם כן קריאת שמה של ערבית. בואו נראה בהמשך. על כן בלילה שייך אמונה. מי שלא אמר אמת ואמונה בברכה של קריאת שמה, ערבית לא יצא ידי חובתו. כי לעצמנו די לנו האמונה וקבלת אמת מאבותינו שראו עין בעין אור השם וכבודו. למה יהודי שהוא בלילה הוא מאמין? יש לו מה שנקרא מסורת אבות. אנחנו מאמינים שהקדוש ברוך הוא יתגלה למשה רבינו, לעם ישראל במעמד הר סיני, לנביאים, לחכמים וכל זה. ומתוך שאנחנו מאמינים בגילוי שהיה להם, אנחנו מקבלים שזה דבר אמיתי. להגיד בבוקר חסדך ואמונתך, אמונה, אמונה, בגילוי השם. למה? כי לנו עצמנו אין את הגילוי הזה. למה אין לנו את הגילוי הזה? כי אנחנו לא במדרגה הזאת. אבל אנחנו מאמינים שכל מה שהתגלה לאבותינו, זה דבר אמיתי, זה דבר שאנחנו שייכים אליו. נשאר גם לנו, בעזרת השם, וגם יתגלה לנו לעתיד לבוא. זה לעניין של אמונה בלילה. והאמונה וקבלת אמת מאבותינו, שראו עין בעין אור השם וכבודו. אלא אם כן יבוא מישהו כאן ויגיד, תשמע, גם אני ראיתי. יש כאן מישהו שראה? לא דחיתי. כבוד השם, מישהו ראה כאן? לא? אור השם, מישהו ראה?
אור השם תמיד יש
לו. אבל ראית אותו?
בזה השם נראה אותו.
נראה אותו, הנה. בעל אמונה.
אבל ישנו, מה?
ודאי, אור השם נמצא כל הזמן. מלוך עול הארץ. כבודו מלא.
עולם.
אני רואה, אתם יודעים הכל, כבודו מלא. גילוי כבודו. מי שרוצה לגלות את כבוד השם, מה הוא צריך לעשות? לבוא לאן? מי הוא שרוצה לגלות את כבוד השם? מה הוא צריך לעשות? לבוא למכון מיר זה פשיטה. תעשה את רצון השם, תגלה את כבוד השם. אומרים שאדם עושה את רצון השם, הוא מגלה את כבוד השם. כל אחד לפי מדרגתו. באותה מידה, כן. קרוב השם לכל קוראיו, לכל אשר יקראו, אבל מה? באמת. אז זה נכון. אבותינו זכו בגלל הדזיקות שלהם בקדוש ברוך הוא. זה בגלל שהקדוש ברוך הוא רצה והתגלה להם בגדול. אבל גם לנו כבני אדם הוא יכול להתגלות. תלוי בהתנהגות שלנו. אם אנחנו ננהג כראוי, נראה את אור השם. אם לא נהיה כראוי, אז לא נגלה את אור השם. אבל אור השם נמצא. כן? הוא מצוי בכל מקום. איך אומר הרמב"ם? מסוד היסודות ועמוד החכמות לידע שיש שם מצוי שהוא ממציא כל נמצא. כל מה שנמצא, הכל זה מאור השם. הכל זה רצון השם. גילוי אור השם, זה כבר תלוי במי? כי נר מצווה
ותורה
אור. תדליק נר, תגלה.
זה נחיים תותחות מוסר.
יפה מאוד.